עמוד ב', אני מקווה שנתקדם. הנושא הרשעים, שזה כמה מלאכים רשעים. אז אנחנו לומדים בכלל על גורלם של הרשעים. מה אנחנו לומדים? אמר רבי שמעון בן לקיש, מה ידכתיב? וימנע מרשעים אורם, וזרוע רמה תישבר. עכשיו, בספר איוב, נכון, ואנחנו למדנו את זה מהר כזה, ולא טוב, נכון? לא נורא. בגף קוף ג' עמוד ב' למעלה. איפה שאתה אמר רבי שמעון בן לקיש, מה ידכתיב? וימנע מרשעים אורם, וזרוע רמה תישבר. מפני מה העין של רשעים תלויה? כן, מה זאת אומרת, תלויה? בספר, מי כתב את זה? בספר איוב כתוב ככה, וימנע מרשעים אורם. כן, האור כתוב בספר איוב. וימנע מרשעים אורם. העין תלויה. מה? כן, תלויה. יש שלושה עינים כאלה בתנ"ך, זה אחד מהם. והשאלה למה זה תלוי? כן, מפני מה העין של רשעים תלויה? ואז יוצא שכאילו כתוב הימנע מרשים, כיוון שנעשה אדם רש מלמטה, נעשה רש מלמעלה. כלומר, אם אדם כולם שונאים אותו, סימן שגם למעלה לא אוהבים אותו. כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו.
צדיק ורע,
מה?
צדיק וצדיק
כן, כן, זה הולך בכיוון הזה, כן. לכן שאתה, ואתה תראה במיד מההתייחסות לזה בגמרא. ולא נכתבה כלל, אז אולי לא נכתוב בכלל את האות עין.
אפשר
להגיד שכאילו,
אותו רשע, כאילו
הרים
את העין שלו, כאילו נהיה מעל כולם.
זה לא מה שהוא אומר כאן. זה לא מה שכתוב כאן. רש, הכוונה מלשון עני. כן, זוג של עניות. כלומר, רש מלמטה. כלומר, אנשים, הוא לא עשיר בענייני עולם הזה. פירוש הדבר שכולם שונאים אותו, הוא כאילו מנודה. אז זה סימן שגם למעלה לא מרוצים ממנו. כן, ככל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו, ושאין רוח הבריות נוחה ממנו, אין רוח... זה נקרא עוני, כן? זה כבר עבירה שירה. כן, זה עוני רוחני, עוני חברתי נאמר, כן? אז שונאים אותו, אז סימן שהשם לא אוהב אותו. ולא נכתב בכלל, אז אל תכתוב בכלל את האות עין. רבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד אמר מפני כבודו של דוד, ואחד אמר משום כבודו של נחמיה בן חכליה. כן, העין נכתבה משום כבודם של או של דוד או של נחמיה בן חכליה. כי את הצדיקים גם כן שונאים אותם. כן, דווקא הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. למשל, דוד המלך, נכון? כולם שונאים את דוד המלך. כן, אז יש לו שונאים, נכון? אז הוא נעשה רש מלמטה. אבל וכן היה אהוב למעלה. וכן נחמיה בן חכליה, היה לו המון שונאים. למה? כי הוא היה בונה את ירושלים, ואז היה לו הרבה שונאים וכן הלאה.
כן?
זה נכון, אבל יש לו שונאים. לא אמרו רש שכולם שונאים ממש.
ואז מה אתם לא מדברים? העין שתלויה ועומדת?
אז זאת אומרת, זה לא נאמר בצדיקים. זאת אומרת, על מי אמרו שאם הוא נעשה רש מלמטה, סימן שהוא רש למעלה, אם הוא לא צדיק. אבל בצדיקים זה טבעי ששונאים אותם. כמו שרגיל הרב זמיר אמר, תלמיד חכם גדול, יש לו שונאים בערך כמספר אנשי הקהילה שלו.
אז לכן שמים את העין.
מה? נכון. הראשים האלה מדובר עליהם ברשעים.
אז אולי זה אופן כאילו מראה שכאילו לא דווקא מתוך מה שאנשים אומרים, אלא מתוך אותו בן אדם. כלומר, בזה שהוא העלה את העין שלו למעלה, אז הוא בעצם הפך את עצמו לרשע למעלה.
מה זה שם את העין שלו למעלה? אני בדיוק הבנתי.
כמו עניין של גאווה.
גאווה. אפשר, זה לא מה שכתוב. בסדר? אז דוד ונחמיה יש להם בעיות. מי הם דוד ונחמיה? אגב, נחמיה הוא מהמשפחה של דוד המלך. והוא מזרע דוד. הם עסוקים בבניין ירושלים, בניין מלכות ישראל. אז מי שעסוק בבניין מלכות ישראל, מן הסתם שונאים אותו, אבל זה עוד לא אומר שלמעלה לא אוהבים. זה מובן? זה היוצא מן הכלל. לכן נאמר, וימנע מרשעים אורם, עם עין בתוך המילה. עד כאן בנושא הרשעים. עכשיו ממשיכים לדבר על רשעים ספציפיים. תנו רבנן, חכמים שנים. מנשה היה שונה 55 פנים בתורת כהנים, כנגד שני מלכותות. כלומר, הוא מלא 55 שנה, ובכל שנה ושנה היה לומד את הספרה, את התורת כהנים, ספר ויקרא, והיה דורש בספר ויקרא 55.
הוא ידע שאם לא 55 שנים.
לא, כל שנה היה דורש פעם חדש. כשהוא גמר את ה-55,
הוא... מה? שווה לתת לו
לגמור. כן. אתה יודע, לימוד תורה, משהו, 55 פנים בתורת כהנים. ואחריו, 85.
פנים
כן, כל מיני צדדים.
אז כל שנה היה לומד משהו מחדש.
מחדש.
דבר אחד.
לומד את ספר ויקרא, כולו, כל פעם מצד אחר. יש 55 אופנים איך להבין את ספר ויקרא. מכאן אגב, מוכיח הנתיב, שספר ויקרא הוא הספר הכי קשה בפנות לימוד הלאה. מנשה הוא מדבר, כן? מנשה היה סתם רשע, כן? אחאב 85, ירובעם 103 פנים. לא, זה לפי שנות מלכותו. במנשה כתוב כנגד שנות מלכותו, בשאר המלכים לא מוסבר למה.
מה
המשמעות של מספר? 85 זה כאילו מה קורה 85? 85 זה גרף נדף, לא, 85 זה עגל, זה ברור. מה?
כן, אגב,
אמר דוד 103 תהילות עד שראה בפלטם של רשעים.
מי אמר?
דוד, שנאמר איתם מוחתיים מן הארץ רשעים עודנם ברכי נשית השם הגלויה, ובסוף התהילה ה-103 לפי החלוקה העתיקה, כי בסוף ה-104 א' וב' נפרדו, וזה, זה 103, אז הוא רב מפלטיו של רשעים. כלומר, כוח הרשע מתפשט עד 103 תהילות, 103 אופנים. וזה זמן חטא העגל, עגל בגימטריה 103. אבל גם החשמונאים הלכו 103 שנים.
עד 103 ואחרי 103 שאחרי שם זה בעבוד, וזהו, מת?
לא, משהו אחר.
מה?
הרי כל הסברה של ירובעם מה זה? כל הסברה שלו לעשות עגלים, זה בגלל שהוא רואה את עצמו כהמשך של אהרון הכהן. אהרון, היה לו שני בנים, נדב ואביהו. ירובעם קרא לבנים שלו נדב ואביה, כן? והקים את העגל בבית אל ובדן. אם כן, הוא רואה את עצמו כתלמיד של אהרון, ולכן הוא דורש את התורה של הכהנים, כלומר, אהרון, תורת כהנים, ב-103 פנים. כי 103, גימטריה, עגל, ראשי תיבות, גדולה, עבירה, לשמה. כן? זאת השיטה שלו. זה השורש של השבתאות, בעצם.
תסביר שוב את מחשבתו של ירובעם, איך הוא העיז לעשות את העגלים למרות ש...
הוא אומר, כיוון שהוא צריך להיות מלך על מלכות ישראל. אז צריך לעשות עבירות שיעזרו לחזק את המלכות. אפילו במחיר עבירה. כי זה גדולה עבירה לשמה, תודה רבה. כי הרי אחיה השילוני אמר לו שהוא ימלוק. כלומר, הוא מולך על פי השם ירובעם. השם נתן בידו את הכוח למלוק.
רגע, רגע. בזיכרון הקולקטיבי של העם, ידוע שהעגל נעשה בזמן משה, ומשה קיטט אותו והשקע את העם ושחטו...
וגם זוכרים בזיכרון הקולקטיבי של העם, שאהרון הכהן הגדול עשה את זה.
אז תסביר את שני הדברים ביחד.
מה?
איך זה... במה הוא הצליח
לשכנע
את העם? מה הוא אמר?
מי?
ירובעם, מה הוא טען?
ירובעם אמר, אנחנו עכשיו מחדשים את תורת אהרון.
אז זכרו רק שאהרון עשה, אבל לא זכרו מה הייתה התוצאה.
זוכרים גם מה התוצאה. יודעים שהיה מאבק אז. ושאז משה ניצח.
משה ניצח, זה לא דבר השם.
אז דבר השם היה בעד משה. גם יוספוס פלביוס אומר שירובעם אמר לעם, זכורני שאהרון עשה עגל במדבר. יוספוס פלביוס אומר שירובעם אמר לעם, זכורני שאהרון עשה עגל במדבר. זה שיטה של הסברה. איך יוספוס לומד את הפרשה? מה? זה עבירה לעשות את העגלים. כי ככה זה מונע את העם מלעלות לירושלים, ואז זה מחזק את מלכות ישראל. כי הרי כל החשש של ירובעם זה שהם יעלו לירושלים ברגל, ואז הם יראו את מלכות יהודה. ושם ראינו בסוגיה לפני כן שאז הוא יצטרך לעמוד בעזרה, ואילו רחבעם ישב, כי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. ואז האנשים יראו את תפארתו של רחבעם יותר מזו של ירובעם. ייתו אחריו ותתבטש. זה לשמה, לשם מלכותו, והשם הארצי, אבל מלכותו היא על פי השם, כי האחיה השילוני ניבא שירובעם יהיה מלך ישראל. אז אומר, הוא עושה את הכל, אפילו עבירות, כדי שזה יחזיק מעמד. עושה עבירה לשמה, במובן הפסוק של המילה. ולכן הוא דורש 103 בנים ותורת כהנים. הבנתם?
נדברת על ירובעם, מה
ירובעם? למה מנשה היה קרוב? למה מנשה ולמה אחאב? צריכים כולה אחאב. אחאב דורש 85 בנים, נכון? 85, מה זה? זה פה או פה, שזה כמעט 86. כלומר, ותיך עשיריו מעט מאלוהים, לכבוד ואדר תעתיריו, ואדם. האדם זה להגיע כמעט למדרגת אלוהים, שזה מידת הדין, וזה היסוד של מלכות ישראל. מלכות ישראל היא גילוי של... אותו דבר. היא גילוי של מידת הדין. נכון? הטבע גם כן פועל לפי חוקים דטרמיניסטיים, זו מידת הדין. זאת אומרת שאחאב בא לגלות שם אלוקים, ולכן הוא דורש 85 טעמים.
אז מה יראת כבוד הזאת שהוא עוצר רגע לפני סוף?
לא, כי האדם איננו אלוהים. זה כמו שכתוב ככה, הרב אבינו אומר לשני הנערים שבאים איתו לעקדה, שבו לכם פה בגימטריה 85, שזה כמעט אלוהים, זה המדרגה שאומות העולם יכולים להגיע אליה, ואני והנער נלך עד כה בגימטריה 25, כלומר כמעט שמוויה.
אבל אחר יהודי,
כן, אחר הוא יהודי, אבל הוא משבט אפרים, ואפרים בעמים הוא יתבולל. כלומר, כל הנטייה של המלכות הצפונית זה צד הצד השווה בין ישראל לעמים. לכן, אדם זה יוסף, אומר המדרש. כי הוא הצד הכלל אנושי. מה שמייחד את ישראל מן העמים זה מתגלה בירושלים. וזה שם אלוהים, שהוא צד המלכות שלו, בין אלוהים זה השם של המלכות לפי הקבלה, וזה מה שהוא בא לגלות. אבל יש מלכות מסוג אחר, שם הדנות. דינה דמלכות הדינה, דינה אותיות דלת יוד נון א', זה אותיות של שם א' דלת נון יוד, וזה בא לידי ביטוי דווקא בירושלים, כן? מקום מנוחת השם, עד עניו. וזה בא, והקלקול בירושלים הוא הקלקול של מנשה מלך יהודה, שעובר את הגבולות של שם הדנות, הוא מתאמה את ההיכל. ולכן הוא דורש 85 פנים בתורת כהנים, 55 פנים בתורת כהנים, שזה 54 ועוד, לא, סליחה, לא, זה לא, 55.
זה תוריד ממנשה את השם.
לא, לא.
ממנשה את השם, ואתה תקבל נונה שזה
55.
לא, זה 60, לא, משהו אחר, יש 54 צירופים של שם הוויה. כן, 54 צירופים של שם הוויה. והוא דורש אותם לטובתו, כן? כלומר, הוא מתאמה את ההיכל מבפנים. זו תאומה פנימית, התאומה של מנשה. לעומת זה, אצל אחאב, זו תאומה חיצונית. הוא מעדיף שם אלוקים על פני שם הוויה. בסדר?
אפשר להוריד ממנשה את השם. כאילו, מנשה אומר, אני לא שם, אני כאן. ואז יש נון אי, וזה בדיוק משנה.
יפה. לא משכנע. גם 55 זה אותיות ה' ונון, זה אותיות האמצעיות, כן? זה עמוד האמצעי, שזה מידת הרחמים שמיוחדת לירושלים, מה שאין כן שבאלוקים, שהוא מידת הדין, שמיוחד למלכות הצפון, כן? בקיצור, זה הכוונת המספרים האלה, לרמוז לשורש הרוחני של השיטות האלה.
איפה כתוב כל הפרשנויות האלה על
הסיטות האלה? מעצמו. לא. זה קצת מעצמו, קצת ממקורות אחרים.
איזשהו מקום שהוא נגיש לנו?
למשל, בפירוש רב יצחק אייזיק חבר על ספר מעלות התורה. יש ספר מעלות התורה לרבי אברהם בן אגרא. יש על זה פירוש של רבי יצחק אייזיק חבר. איך נקרא? הפירוש נקרא אור תורה, אני חושב. שם יש קצת מהדברים האלה.
זוהר לא מתקן את זה?
לא ידוע. אולי? לא למדתי. אנחנו ממשיכים בסוגיית הרשעים. תניה, היה רבי מאיר אומר, אבשלום אין לו חלק בעולם הבא, שנאמר, ויקו את אבשלום וימיתוהו. מה זה ויקו וימיתוהו? ויקו בעולם הזה, וימיתוהו לעולם הבא.
זה
ברייתא. אגב, סתם שאלה, מדוע זה לא הובא במשנה, שאבשלום אין לו חלק? למה? אז זה מחלוקת בין רבי מאיר לבין המשנה. רבי מאיר היה אומר שאין לו חלק לעולם הבא.
זה
עשתה משנה רבי מאיר, אבל כנראה שזו טענה של המשנה חולק על זה. אף אחד לא אומר את זה במשנה. אתה לא מאמין לי?
לא זוכר
את המשנה פה. אני בסדר דבר, הזכרת
משהו
שלפלן
יש לך
את
המשנה?
כן, זה נגיע לזה.
כתבו שאין לך את זה. זה העולם שלך.
אפשר לומר שזה
הרבה?
לא, מבחינה פדגוגית אפשר לומר. מה?
ארבעה אליהם חלק לא נגוע.
ארבעה מלאכים, שלושה מלאכים וארבעה אידיוטות.
כן, שלום לא היה בכלול ביניהם.
לא כלול ביניהם.
אז מה?
אז מה זה אומר? זה אומר שלדעת המשנה, שלום יש לו כן חלק לעולם הבא. בסדר? אבל רבי מאיר חולק על זה. שלמה, ויקו את אבשלום, וימיתוהו ויקו בעולם הזה, פנימו לעולם הבא. תניה, משום רבי שמעון, רבי שמעון אלעזר אומר, משום רבי מאיר. לא חייבים, אבל להקות פירושו להמית בעברית. לא תמיד.
יונתן מכה ונסק אליו ממוטט אחריו.
כן, אז יש גם זה ויש גם זה. נכון, אז יש גם ויש גם. נכון? יש גם ויש גם. אם היה כתוב באבשלום רק ויקו, היינו מבינים שהוא מת. היינו מבינים שהוא מת. לפי ההקשר זה נשמע ככה.
מכה ואימו זה להרוג?
לא. שמה לא. וכל רבי אבל זה גם פשיטה שמה שזה לא בגלל שמכה אבי ואימו מאוד יומד אם הוא היה הורג אותם לא צריך בגלל שזה אבי ואימו שיהיו מאוד יומד
זה גם מבחינה מופנית מבחינה רוחנית
זה מה שהוא אומר כאן וימיתו
לא כאילו מבחינה גופנית ורוחנית
בעולם הזה גופנית ורוחנית איך?
שמישהו מקבל מקורות אז הוא לא תמיד מבחינה רוחנית שבות
משפיל אותו.
אה, זה מקלה אבי ואימו. מקלה אבי ואימו. משהו אחר. טוב, תניה רבי שמעון בן אלעזר אומר בשם רבי מאיר. אחז ואחזיה וכל מלכי ישראל שכתוב בהן והיה עשרה בעיני השם לא חיין ולא נידונין. כן, אחז ואחזיה מלכי יהודה וכל מלכי ישראל לא מלכי יהודה שכתוב בהן והיה עשרה בעיני השם כולם לא חיין ולא נידונין. הם לא יחיו לעולם הבא. וגם מן הנידונים בגיהינם. מה? לא, שום דבר. לא חיים ונידונים. שום דבר, זה כרת גמור.
עדיף שידונו מישהו...
כן, ודאי. עדיף להיות נידון. כן, פירוש הגר"א לספר יונה. שם הוא מסביר שהדג של יונה זה הגיהינם. ויונה משבח לשם כשהוא מגיע לדג. אבל לפחות לגיהינם יגיע.
לפחות מה?
לפחות לגיהינם הגעתי. אז הוא אומר, הוסיף להביט על היכל קודשך. ואז ויכה את יונה אל היבשה. יבשה זה עולם הבא. כי העולם הזה דומה לים. העולם הבא דומה ליבשה. אני חוזר על זה עוד פעם. זה בפירוש. מה? העולם הזה דומה לים. זה בגמרא. לא זוכר. זה מובא גם בתחילת נשיאת ישרים.
הייתי אמרו, יש את האורה של יגיעותם.
אורו של יתן עם. תניה, רבי שמעון אלעזר אומר משום רבי מאיר, אחז ואחזיה וכל מלכי ישראל שכתוב בהם. והיה עשרה בני השם לא חיים ולא נידונים. אגב, זה חולק על המשנה שלנו גם כן, כן? וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה, לבד מחטאתו אשר חטא את יהודה לעשות הרע בעיני השם. זה נכון, אז מה? על כל פנים, הוא החטיא... לא, אבל שמנשה זה 55 פעמים. זה אחאב, 85. אז זה לא הולך, כן? כתיב, תרגים, אחת, לא. אחת תרגימו, שהרג ישעיה, ומערבה אמרה, שעשה צלם מסוי אלף בני אדם. מה זה הכה? הכה תרגימו, כמה כאן הסבירו, מה זה כאן הסבירו? בבבל. הסבירו שהוא הרג את ישעיהו הנביא, וזה הדבר החמור. זה נקרא שהוא מילא את ירושלים פה לפה, לבן מחטאתו שחטא. ואילו במערבה, בארץ ישראל, אמרה, שעשה צלם מסוי 1,000 בני אדם, ובכל יום ויום הורג כולם. כי זה כבד לסבול את הפסל הזה. ואז אנשים מתים תחת כובד המסע של הצלם. זה כבד, הצלם הזה. ולכן אנשים מתו מכובד מסע הצלם. צלם זה פסל לעבודה זרה. בגלל שהוא מחלוק את בבל לבין ארץ ישראל, מהי החטאת של מנשה? מה עניין הדבר הזה? בדיוק. כי הגמרא מיד ומסבירה, כמן אז לה דאמר רבה בר בר חנה, שקולה, נשמה, שמצדיק אחד, כנגד כל העולם כולו, כמן דאמר ישעיה הרג. כלומר, מי, לפי מי נאמר הרעיון הזה ששקולה, נשמה, שמצדיק כנגד כל העולם? כי לפי הדעה שאומרת שמנשה הרג את ישעיה, שזו חטאתו, שכאילו מילא את כל ירושלים מפה לפה, כאילו הרג מיליוני אנשים בזה שהוא הרג את ישעיהו הנביא. כלומר, כי יש אישיות אחת, האישיות של ישעיהו, היא שקולה כנגד כל העולם כולו. כלומר, הבלטת הערך של נשמת היחיד, זה שייך לבבל. הצדיק, הצדיק שכולל את כולם. זה מתאים, זה בא לידי ביטוי יותר בבבל, יותר מאשר בארץ ישראל. בארץ ישראל, מה שאנחנו רואים, זה המסע על הכלל, עשה צלם, שהוא כל כך כבד לשאת, שכולם מתים. זאת אומרת, כולם צריכים להשתתף בעבודה זרה שלו, ומתים על זה. שמה? ארץ ישראלי. ופה... רגע, זה לא נכון מה שאומרים בבל? אני לא מבין. זה נכון שיש צדיק שקול כנגד כל העולם כולו. איפה אנחנו רואים שהרמב"ם בתורת היחיד, סתם ככה.
מי
יכול
לזכות לעולם הבא, לפי
הרמב"ם?
רק הרמב"ם.
כן, אבל אחר כך הוא מסביר לך, בהקדמה לחלק, שהוא מעלה את כולם. הם מצטרפים לזה, ולכן כולם עולים. אבל הרמב"ם זה כותב עם מורה נבוכים, ובהקדמה לחלק, אבל מה נעשה עם מה שהוא כותב באיגרת תימן, שלא ייתכן שימאס השם בכללותנו?
אותו דבר, זה צלם על גבי
אלף אנשים,
לא
לעבודת זרות, אלא רמב"ם,
ולעבודת השם,
אבל
גם אותו צדיק, הוא מעלה את כל שאר עם ישראל.
הוא מעלה את כל שאר עם ישראל, נכון.
זאת אומרת, אם לא יש חלק, אז גם לכל עם ישראל.
גם זה עניין כלי, כן, נכון. כי היחיד שעשה תשובה, מוכל עם לו ולעולם כולו.
כאילו, ההסתכלות אולי של בבל היא הסתכלות יותר כאילו...
חסידית. כלומר, יש צדיק שמגן על עירו. הרי יש עיר גדולה של יהודים, בין הגויים. איך הם יכולים לחיות שם? עוד מעט הגויים יעשו צרות. כל זמן שהצדיק נמצא שם, אין צרה בעל אותה עיר. עיר
קטנה,
אנשים במשנה? לא, אבל יש אדם אחד שמציל את הכל. אז למשל, מן הסתם באמריקה לא יקרה שום דבר ליהודים כל זמן שהרבי מלובביץ' חי. יש להניח, נכון? כי הצדיק מגן על עירו. זה מה שרוצים למה, כן. אבל הוא הרג את ישעיה. אז כל העולם מתמוטט. יש כולה נשמה של צדיק אחד כנגד כל העולם. וזה התורת הגלות. לא, מי שפועל שמה בצורה חסידית זו. כן. כתיב פסל וכתיב פסילי. כלומר, כתוב שמנשה עשה פסל. אחר כך כתוב, כמה פסוקים אחר כך, שהוא עשה פסילים. אמר רבי יוחנן, בתחילה עשה לו פרצוף אחד, ובסוף עשה לו ארבעה פרצופים, כדי שתראה שכינה ותכרוס. כן, כן, בדיוק. כן, כן, הוא עושה פסל של המרכבה. ואיתן נכון, זה כמו האל הקדום של הרומאים, ינוס. כן, יש לו שני פנים. כן? כן, פן מפה, פן משם. וזה מעניין, מה התכוונו הגויים כשהם עשו אל עם שני פנים? מה הם התכוונו?
הם לא התכוונו למנה של קודש
כפולה. הם התכוונו לזה, זה דווקא כן. זה כן מתאים לזה. הם התכוונו לזה שיש באלוהות צד גלוי וצד נסתר. ולכן, אם אתה מסתכל על פן אחד, אתה לא רואה את הפנים השניים. כן? זה, זה, זה העניין של הדו פרצופיות של האל הראשון, ינוס, שהוא אבי כל האלים אצל הרומאים. מה שנקרא אצלנו סתים בגליה וכן הלאה. ומה הוא עושה? כשהוא עושה את העבודה זרה שלו, הוא עושה ארבע פנים, כדי שתראה שכינה ותיכוס. הוא מגלה את האסתר. ואז הוא מנמיך את האידיאליות האלוהית לממדים של עבודה זרה. כלומר, כשעובדי עבודה זרה אמרו שלאל הראשון יש שני פנים, הם אמרו דבר אמיתי, רק כשהם תפסו את זה בצורה ידותית וגסה, שהם עשו פסל של אדם שיש לו שני פנים, שזה בוודאי עבודה זרה. ברור? אז אותו דבר מה שעושה כאן מנשה. הוא לוקח את הרעיון האלוהי, ארבע פנים במרכבה, דבר רוחני לחלוטין, מוריד את זה למטה, תראה שכינה ותכעס. זה משהו אחר קצת.
גלוי והסתיר זה אובייקטיבי
וסובייקטיבי? לא, לא נראה לי. כן. אבל האובייקטיבי והסובייקטיבי שניהם נכללים במציאות עליונה באלוהות. הם עושים את זה כדי להכעיס. יש לזה כמה סיבות. הסיבה היותר פשוטה, כתוב, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר לעצמם הראיות. זאת אומרת, עם ישראל מאמינים בני מאמינים. אתה שואל את היהודי, תגידי, אתה באמת חושב שזה נכון? לא, אבל רוצה הראיות. הראיות יש יצר הרע, אז הוא מתיר לעצמו. כן? זה בא לומר, אגב, זה לשפחם של ישראל, שבסגולתם הפנימית הם מאמינים.
זאת שמתביישו.
כן.
יש בזה בושה.
אז צריך איזו הצדקה אידיאולוגית. אני כבר לא מאמין, אני כבר לא זה, ואז הוא יכול לתת. דבר ראשון. דבר שני, יש כמין כעס אצל אנשים שהם קרובים אל השם, הם כועסים על השם. כלומר, עם ישראל הוא יותר קרוב מכל העמים לריבונו של עולם, והדבר הזה גורם אצלו לתסביך של דחייה. כן? כמו אדם שיש לו אמא יותר מדי... יותר מדי אוהבת, יותר מדי
דואגת
וזה. אמא יהודיה, מה שנקרא. אז יש לפעמים ריאקציה חזקה נגד זה, של מרידה וכן הלאה. כיוון שאנחנו קרובים אל השם, ואנחנו יושבים בירושלים, איפה שהמקדש נמצא ויש גילוי שכינה וזה, זה גורם לתחייה. הוא לא אמר הקדוש ברוך הוא. לא אמר הקדוש ברוך הוא, הוא אמר שכינה. שכינה זה גילוי השם, זה באמת כפוף. כלומר, שכינה תלויה במעשהו של האדם. כן, כלומר, אם אדם מטמא את עצמו, הוא מסדק את השכינה, מטהר את עצמו, שכינה שורה. באמת זה כך. זה יכול לא להיות כך, וריבונו של עולם רוצה כך. מה השוכן איתם בתוך תמותם, איך זה? זה בכלל ישראל. בתוך הכלל, הקדוש ברוך הוא שוכן מה שלא יהיה. ולכן יש נטייה להכעיס. בואו ראה מי הוא העם הזה שאתה בוחר לשכון בו. כן? ואז הוא עושה כל התואבות כדי להכעיס. לאו דווקא, יכול להיות שהוא יודע שהשכינה תשרה בכל מקרה, ואז זה לג כלפי מעלה. תראה ממי אתה בוחר.
לבדוק אותו כאילו?
זה כמו פעם שאלו את פרופסור ליבוביץ', תגיד, אתה חושב, אתה לא מאמין שיש, ששם ישראל זה נמצא גם על אדם שלא מקיים תורה ומצוות? אז אמר, כן, גם זונה יהודיה היא יהודיה. כן? משהו, זה הביטוי הזה. כלומר, זה מן ההכעסה הזאת שיש למלכי יהודה. הם אומרים, אנחנו בעל כורחנו בניך, וזה מרגיז אותנו, היינו רוצים להתנתק. זה ביטוי של כעס. ולכן הוא עושה...
מה? כאילו לא מבין מה הסיבה שמוצאים.
קרבת אלוהים זה רע לו. כמו שנאמר, ואני קרבת אלוהים לי רע. כן, את זאת.
מחייב אותך במתח מסוים.
כן. לא רוצה, רוצה שקט. רוצה בניו זילנד לשבת.
לא רוצה
להסתובב חליפה ואני רע. הוא רוצה לחשבת בניו זילנד, בלי אינטיפאדה, בלי חסד המחוסל, בלי קדידת עלייה, עם טלוויזיה. עם כלב ליד נעלי הבית, לשתות כוס בירה. וזהו, ככה לבלות את החיים, זה מה שהוא רוצה. אבל אנחנו לא יכולים, הקדוש ברוך הוא תופס אותנו בעל כוחנו. אם לא ביחד חזקה, אם לא חלכת, זה מרגיז אותו. זה פסיכולוגיה מאוד מעניינת. וזה יכול להסביר הרבה תסביכים של אנשים שונאי תורה בישראל. כלומר, זה לא סתם. אצל שאר העמים, כשמישהו עוזב את האמונה שלו, או את התורה שלו, אז הוא אדיש, הוא דיפרנטי למקור, בדרך כלל. בישראל זה חריפות, זה אנטי. גדולי שונאי ישראל היו אנשים שבאו מתוכנו. זה לא מקרי, הרע הזה. אז זה גם פה קורה.
זה מציק, אין לך שהקדוש ברוך הוא לוחק.
זאת מציאות.
כן, עשו אלוהים לוחק.
אבל זאת מציאות.
ישראל
הוא עם לא נורמלי. זה גם המהר"ל מסביר את זה בתפארת ישראל. למה לא כל העולם ישראל? הוא אומר, אתה רוצה כל העולם לא נורמלי? זה מה שהוא מסביר, נכון? בפרק הראשון הוא אומר ככה, טוב, כי הוא אומר את זה במילים יותר עדינות. הוא אומר ככה, כי עם ישראל שבו שורה שכינה זה עם הנבדל, נכון? והעולם זה העולם הטבעי. ואם היה הופך, אם כל בני העולם היו ישראל, היה העולם הטבעי הופך להיות עולם הנבדל, ולא היה העולם הטבעי. נכון?
זאת אומרת, זה נורמלי ולא...
זה אפשר טבעי ולא טבעי. זאת אומרת, כדי שהעולם לא יתנתק לגמרי ממקורו, הוא זקוק לאיזה אומה לא נורמלית שתשמור על קשר עם הנבדל, והיא מוסרת את נפשה על כך. היא מקריבה את נורמליותה לטובת העולם. הבנתם? ולעומת זה, בקצה השני של האנושות, יש אומה שעושה את ההפך. המלאק, כן? והוא בא, הוא מקריב את נורמליותו בכיוון ההפוך. את אלוהיותו הוא מקריב.
כדי...
כן. זאת אומרת, זה שני כותבי המתח של האנושות. ובאמצע יש בני אדם נורמליים, המכונים גויים.
כאילו ישראל אומרים, השם הוא האלוהים, והמלאק אומרים אלוהים
הוא השם. משהו כזה. ובאמצע יש אנשים נורמליים. בסדר? זה לא פשוט בכלל. זה מה שאנחנו אומרים בתהילים, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך אין כבוד, כי לנו אנחנו לא צריכים. מי שאומר שהוא צריך מצד האינטרס האגואיסטי שלו שהשכינה תשרה, הוא משקר. אלא זה מצד האינטרס הנשמתי שהוא רוצה את זה. מה? כן, בדיוק. הוא השם ודאי. טוב, אז זה מסביר את הכעס של מלכי יהודה, במיוחד אצל מנשה. כן? מנשה הוא הבן של גדול תלמידי החכמים של תקופת בית ראשון,
שישן.
של חזקיה מלך יהודה,
שישן.
הלך לישון, כן? אבל שישן. צריך להבין באיזה אווירה גדל מנשה. מנשה גדל באווירה של צדקות גמורה, הכל צדיק מסביב. יותר מזה, אתם יודעים מי זה הסבא של, של מנשה?
כן, אמרת, נו...
מצד אבא שלו זה אחז. מצד אמא שלו?
נתניה.
לא. ישעיהו, הנביא.
כן.
הרי חזקיה. התחתן עם הבת של ישעיהו, נכון? התחתן עם הבת של ישעיהו.
שלי וזכות שלך...
כן, כן, ואז יצא, מנשה. זה מה שאמרו.
זה אבא.
הסבא של מנשה זה ישעיהו הנביא. אמא שלו זה הבת של ישעיהו. בסדר? יפה מאוד. זאת אומרת, זה מה שאמרו, שצדיק בן צדיק זה קשה מאוד. לכן, הקדוש ברוך הוא עונה יותר לתפילתו של צדיק בן צדיק. אינה דומה תפילתו של צדיק בן צדיק לתפילתו של צדיק בן רשע. כי אם הוא צדיק, אף על פי שאביו צדיק, סימן שהוא צדיק באמת.
אף על פי.
כן. כלומר, אם הוא צדיק ואביו רשע, זה לא חוכמה. האבא שלו רשע, איך הוא לא יהיה צדיק? כן? זה, 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 זה הגיוני. יש לחוש, יש לחשוש לזה. שמן הסתם הוא צדיק והשאביו רשע.
הוא רק את סבא שלו.
הוא שונא את זה, כי זה כפוי עליו. הוא לא מסוגל, הוא רוצה להתנתק, להיות מישהו. לכן הוא חייב לבעוט.
בדיוק.
מאיפה אתמול? איפה? מי? מה?
כן,
אבל...
הוא לא דיבר
על
המודל הזה של עקידת יצחק
כאנטיתזה ליהודי סבאו. כן. לא, בעקידת יצחק זה משהו אחר. יצחק הרג את אמו למען אביו. כן.
אתה יכול להזכיר את זה שוב?
כן. הרי כתוב, יצחק אבינו הוא הפוך מאביו, נכון?
אז זהו, כי...
ו... חסד דין. כן, אברהם אבינו מידת החסד, יצחק אבינו צדיק של מידת הדין. מאיפה הוא ירש את זה? מאמא שלו, שגם היא מידת הדין. היא אמרה לגרש את ישמעאל וכן הלאה, כן? כלומר, היא מידת הדין. אברהם לא מזדהה עם זה, יש לו קושי לקבל את זה. נכון? אז יש לו קושי גם עם יצחק. וילכו שניהם יחדיו, ישלימו. וכל אחד יכיר בשני כלגיטימי. ויאמר אבי, ויאמר אליני בני, כל אחד מכיר, אתה אבא שלי, אתה הבן שלי. עשו שלום. תוצאה מזה, שרה מתה. נכון?
אז מה יצחק הוא עכשיו בדין?
זה חסד כלול בדין, ודין כלול בחסד.
אחרי.
כן, כלומר, מזה, ולכן שמה יש רמז ליעקב, עקב אשר שמעת בקולי, ואז מדברים כבר על זרחה. כן.
ושניהם מה היה? מה שהיה
תשמעו? זה קליפה של החסד.
מה יש? אז היו שני
דין
מול אחד חסד?
לא, הם הולכים לבד שם.
לא, למה הוא היה צריך להרוג את דין ולהישאר בעצמו דין מול חסד?
מי?
שני דינים לא
יחלו? רגע, אברהם הוא חסד והוא רצה להרוג את הדין.
למה יצחק היה צריך להרוג את שרה כשהוא דין והיא דין?
זה רצה.
הוא יכול להרוג את עצמו או לצלות שניהם ביחד עם אברהם.
לא, אם הוא היה הורג את עצמו הוא היה אומר חסד ודין לא מסדרים ביחד. אחד מהם צריך למות.
ששני דין ואחד חסד,
כלומר חסד לבדו לא יכול להסתדר, דין לבדו אינו יכול להתקיים, זה הנטייה של שרה, צריך דין המתקרב כלפי חסד, מתה כלפי חסד. זה לא בדיוק, זה עוד לא זה, זה לא שיווי משקל הגמור. כן, שיווי משקל הגמור. ולכן הוא הרג את אמו לצורך זה.
למה שרה לא הרגה את יצחק
לצורך זה? היא לא מוכנה להכיר בזה, היא לא מוכנה להכיר.
שמה, שהיא
ילדה
דין?
לא, היא לא מוכנה להכיר באברהם. כלומר, היא לא מוכנה להכיר באברהם כלגיטימי. היא אומרת, אברהם זה טוב לשלב ראשון, עכשיו זה יהיה יצחק. יצחק לבדו. יצחק ישני עם אברהם, שרה מתה מזה. בסדר? אם כן, תסביך אוידיפוס, הפוך. הוא הרג את אמו בשביל אביו.
ומה זה בלמד?
שיהרוג
אותו. לא, כדי לשאיר.
שיהיה להרוג אותו לפחות.
לא, אבל זה כבר
אחר. אמרו
שהתברר.
ונשוב אליך,
אני
יודע
שזה...
זה
כבר
אחר
שהתברר.
הרוב, מה זה מלמד
מבחינת... מה שזה מלמד, שאפשר להתגבר על תסביך אוידיפוס. זאת אומרת, אין פה הפטליות של התסביך הזה, של הפסיכולוגי.
אני
חושבים
את האימא,
כל כך. דרכת על מוקים של השנה עצמה.
לא
הורגים
שום דבר, לא
הרגו
אף אחד,
תשכחו
מזה.
כלומר, כי תמיד יש טענה כזאת של הפסיכולוגים, מה אתה יכול לעשות? זה תסביך כזה וכזה, תסביך החיתולים, תסביך הזה, תסביך המוצץ, ותסביך אני יודע מה. ואז זה לא אשמתך, כן? יש מערכות פסיכולוגיות הכפויות עליך. אז לכן באה התורה ולמדה אפשר להתגבר על זה. למשל, אם אתה רוצה דוגמה, יש ספר נפלא שכתב זיגמונד פרויד על משה רבנו. מכיר את הספר? נקרא משה ואמונת הייחוד או משהו כזה. ובאוזס ודר מונותאיזמוס, משהו כזה בגלל. משה, הוא כותב כל מיני שטויות, זאת אומרת, הוא כותב בדיוק ההפך ממה שכתוב בתורה. לא ממש ההפך ממה שכתוב בתורה, כל נקודה בכלל. מה אנחנו יכולים ללמוד מהספר הזה? בדיוק.
שמה?
שהתורה אומרת ההפך מפרויד. בסדר? טוב. עכשיו הוא צריך להניח שמשה היה מצרי מלידה, שאומץ על ידי העברים, והם הרגו אותו במדבר, כל מיני דברים כאלה. ושכל התורה כולה זה ושנאת לרעך כמוך, משהו כזה, כן? ואף על פי כן כתוב ואהבת לרעך כמוך, אז זה האבסורד של האמונה. כן, משהו כזה, כן?
כתוב ואהבת לרעך כמוך כיוון שיש שנאה.
כלומר, זה הדרישה האנטי-טבעית של האמונה, כן? כי האמונה דורשת שתתעלה, כן? אבל זה נגד כל התורה כולה, כי כל התורה כולה זה מידת הדין הקשה, בגלל שמשה רבנו זרקו אותו מהבית, ויש לו, אם כן, איזה תסביר של מרידה נגד אביו, ולכן כל המושג של אלוהים שיש אצלו, זה מושג של אלוה קשה, אלקנה, כן? שלא מסוגל לאהוב, כי הרי זרקו אותו מהבית, נכון, משה? שמו אותו בסוף שם, כן?
הוא יצטרך לפרוק
כל
על ידי
אידיאולוגיה. משהו כזה, זה מין סובלימציה של התסביר שלו. זה התורה.
אם ההתנהגות של משה
הייתה באמת לפי הכללים האלה, זה נראה כך. נכון, אבל מעניין שהתורה אמרה בדיוק ההפך מכל זה. זה סימן שהתורה סוברת הפוך מפרויד.
התורה
מתעלם
על פרויד,
אבל
פרויד לא הפוך מהתורה?
כן,
פרויד. לא, זה לא נכון. כי מה שאומר פרויד מתאר את עולם הטבע. כן? למשל במדרש רבה, לא, בתנחומה. שואלים, למה קין הרג את הבל. הסבר ראשון, הם רבו זה היה חקלאי, זה היה רועה צאן, יש מאבק מעמדות. מלחמת מעמדות, זה סיבה שבגלל זה רוצחים. אז כאן דברי מרקס. אחר כך הסבר אחר במדרש, במדרש, כן, בית המקדש, מלחמת דתות, כן, זה רוצה, הגבול יעבור פה, לא, בית המקדש אצלי, זה. הסבר שלישי,
חווה ראשונה,
כן? תסביר, אודיפוס כפול, זה כבר פרויד, נכון? כל מיני הסברים, כל ההסברים שיש אחד אחרי השני, מובאים במדרש, כדי להסביר מדוע קיין הרג את הבל, ומה המסקנה? שנמרות שכל זה נכון, הוא יצטרך לא להרוג אותו, נכון? ואם תטיב שאת, יכולת להתעלות מעל הדטרמיניזם הזה. הוא לא מוחלט. צדיקים ליבם ברשותם. רשעים נתונים ברשות ליבם. נכון, אז פרויד תיאר את העולם הטבעי הראשוני, שאנחנו נפגשים איתו תחילה. והתורה בא להתנגד לפרויד. לא דיברה תורה, אלא כנגד יצירה. כן, הלאה.
זה מאוד מעניין, זה מתקשר למה שהיה אתמול. אתמול היה כאן מרצה
שדיבר על פסיכולוגיה
יהודית. אז זה בדיוק אנטיתזה לכל הפסיכולוגיה הקיימת היום בנצרות, ונגד פרויד בעצם.
נגד פרויד, לא יודע אם זה נגד כל הפסיכולוגיה, לא צריך להגיד.
הוא שואב את הכל מהתורה באמת.
תראה, יש אצל הפסיכולוגים אנשים שמתאימים לדעת התורה.
הוא היה דתי.
זה לא אומר.
זה לא אומר.
הוא נתן הרי דוגמאות שלהם בארצות הברית, שהם גם דתיים וגם...
אבל למשל, הפסיכולוגיה האדבריאנית.
היית בארצה? לא, זה צריך להיות קודם כל בארצה?
אבל לעומת זה, למשל, הפסיכולוגיה האדבריאנית היא מתאימה יותר לדעת התורה במובן הזה, כי היא מאמינה שאדם הוא בן חורין, נכון? למשל. אדלר גם היה יהודי. הוא אומר לזה האסכולה השלישית, הווינאית השלישית, אחרי יונג. מה לא? יונג השתה השנייה. מה? אדלר נקרא שנייה? אני תמיד חשתי השלישית. לא, פרנקל נקרא הרביעית. לא? נקרא שלישית. טוב, אז הוא השני. בסדר. יש יום טוב, הוא היה גוי. מה שאין כן, פרויד ואדלר ודרייקורס ופרנקל, כולם הם יהודים. אז זה בסדר. אז ודאי, יום שם... טוב, יום היה נאצי. לא סתם.
כי
בגלות, הוא דיבר על זה שהם בגלות.
לא, הוא דיבר על כאן בארץ, על אותו קצין.
אין אני יודע. טוב, הלאה. אז אם כן, הוא עשה פה ארבע פרצופים. כן.
אתה רוצה לשמוע את ההקלטה של זה?
של מה?
של השאלה השיעור של אתמול.
אני מאוד רוצה, אבל אין לי זמן. הלאה. אחז העמידו בעלייה שנאמר...